אבנגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים, אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, ובני ברק שי פפופסקי והחברים. סוף השבוע מציינים בירושלים את יום שחרורה. יום השחרור מהפחד הגדול של הלגיונרים הירדנים והכותל משוחרר, והמקומות הקדושים ברחבי מה שנקרא יהודה ושומרון. רק אלו שחיו כאן את הפחד והשמחה יודעים להעריך את היום הגדול הזה. אנחנו נביא לכם את הקולות מאותם הימים, ההתרגשות הגדולה, הפעם הראשונה בכותל המערבי, בתוך סערת המלחמה נשמע גם סיפורים על הכותל, על אנשים מהעבר ומהיום שנמצאים בכל יום בכותל המערבי. נשמע על השומר בכותל שלפני נפילתו בשנת תשנחת, על השומר של אחרי השחרור, על כוס הקפה אחרי ותיקין עם רב דוד וייסנשטרן, שיחה שעשינו איתו לפני עשור ומקווים שהחסד הזה יחזור במהרה לכותל המערבי. סוף השבוע גם יום ההילולה של שמואל הנביא, אנחנו נדבר על ההילולה של שמואל הנביא ונשמיע גם שירי ירושלים שמתאימים לימים האלו. אבל הרבה זמן כבר לא דיברנו עם ממלכת עוז והדר. עברה תקופה, עברה קורונה, קרה משהו עם ממלכת עוז והדר, ואנחנו גם שבוע, בערך שבוע ומשהו לפני חג שבועות. שלום ולילה טוב, הרב חנוך דרינגר, מנכ"ל עוז והדר.
לפני שנדבר על עוז והדר, אני רק אתייחס לפתיח שאמרת, את ההתרגשות שהייתה בכיבוש הכותל. אני חושב שההתרגשות הזו חוזרת היום, כשאפשר שוב לבוא לכותל ושוב להגיע. פשוט ההיסטוריה חוזרת.
בהחלט, ועדיין אנחנו הולכים ברגל. אני הולך ברגל שעה מהבית ושעה חזור, כי עדיין לא אפשרו את הקווים של האוטובוסים. וזה חוויה של פעם, לפני 50 שנה, ללכת ברגל לכותל.
כן.
כן. אז זהו, אז אנחנו עברנו קורונה, והספרים נשלחו הביתה להרבה מאוד אנשים, לכל מי שהזמין. מה קרה בתקופת הקורונה? לא יכול להיות שעוז והדר לא הוציא איזשהו ספר.
תמיד כתוב שתורה מגנה ומצלה, תורה שומרת. אז כל עוז והדר זה סגולה לקורונה. כל מי שמחפש סגולה לקורונה, שיכנס לחנות הקרובה, יקנה ספר של עוז והדר, בטוח יבריא ולא יחלה.
יש שולחן ערוך חדש, או טור חדש של עוז והדר?
יש שולחן ערוך מטיבטה שאנחנו התחלנו להוציא, זה תהיה סדרה גדולה מאוד של יותר מ-100 חלקים. הוצאנו בינתיים 4 חלקים. אם נדבר על סדרה נוספת שאנחנו באמצע להוציא אותה, זה רמב"ם מטיבטה. גם כן יצאו 13 חלקים מתוך סדרה של כ-50 חלקים של רמב"ם מטיבטה. ושוב, כשאנחנו אומרים מטיבטה, הפירוש, ביאור של כל מילה ומילה, פירוש כולנו עושים מסביב, אנציקלופדיה.
יש לכם איזה קשרים עם חברת נגרות שתעשה גם ארונות ספרים?
תשמע, אנחנו בונים על זה שאנשים יוציאו את הישנים מהבית ויכניסו את זה בינתיים.
טוב, עכשיו תראה, נכנס עכשיו שר השיכון חדש, אולי יהיה לנו דירות יותר גדולות.
כן, דירות, בדיוק, אנחנו הולכים ישר בגדול, דירה חדשה, מה צריך לדבר על ארון?
בדיוק. אז טוב, אז מה יש לנו לקראת
שבוע? במה שעברנו, שלפני נדבר על שבוע, אורגליס, עכשיו עברנו את ההילולה של הרשב"י. והרשב"י זה הזוהר הקדוש.
כן, נכון.
ומה שאנחנו באמת עושינו גם עכשיו, עוד שתי חלקים של הזוהר, מסדרת זוהר מטיבטה, תיקוני זוהר, זוהר מבואר, שאני אומר עוצנו, הפירוש הזה מגיע היום הדפוס, אז אין את זה בחנויות, וגם הרב גליס לך גם עוד לא שלחתי, כי זה עוד לא הגיע גם אלינו. אבל יוצא היום הדפוס, 3 כרכים חדשים של זוהר מטיבטה, מצטרפים ל-10 או 11 כרכים שכבר נמצאים, וגם כן סדרה שקורמת בגידים, תהיה סדרה שלמה של כל הזוהר עם פירוש, מטיבטה מילה במילה. גם אנשים כמוני או אנשים שלא מתעסקים בקבלה היום יום יכולים להבין את הזוהר ולהתענג על הקדושה שלו.
אז זה מה שנקרא, עברנו את רשב"י, ובכל אופן הזוהר פורח ועולה בעוז והדר.
נכון, עכשיו אנחנו מגיעים לשבועות.
נכון,
שבועות יש את הספר שהוצאנו לפני שנה, ספר הקדמות מטיבטה.
כן.
הקדמות מבוארות, שיש שם את כל מילה בהקדמות, הרי הקדמות כתובות בארמית עם הרבה מאוד סודות, הרבה מאוד עניינים. ואנחנו לקחנו, כשליקטנו הכל, פירוש מילולי, גם הסביר את המילה, מה כתוב, מה הפירוש המילולי של כל מילה בארמית, וגם הסביר את הנושאים, מה הבקשות הגדולות שאנחנו מבקשים בדקות הקדושות האלה שאומרים את ההקדמות, הרבה מאוד מקומות שרים אותם.
וזה, הקדמות זה לא רק הקדמות בטיפתא, מצורף לזה גם קריאת התורה ותפילת מוסף ומגילת
התורה. נכון, נכון, הקדמות, תפילת מוסף, בן אדם שהולך בבוקר לבית כנסת, לוקח את זה איתו בכיס, זה נותן לו את המענה. ובדרך כלל הקדמות גם אומרים אותם הרבה מאוד אנשים שיערים כל הלילה. אז הראש פחות מרוכז, פחות בדרך כלל יותר שעיפות שזה, הפירוש נותן לבן אדם להבין את המילים שהוא לא יפספס את הרגע.
אז שלא ירדם, אז הוא יכול גם לקרוא את הפירוש. בעיקר כשגיד רק תגדות לבד, הוא יכול לרדם, ככה הוא קורא את הפירוש, אז זה אחרת לגמרי.
נכון, יש לנו חוץ מזה, יש לנו גם כן את הסדרת אוצר מגילה של מגילת רות. וגם כן הרבה מאוד אנשים...
שיש שם גם זוהר, ויש שם גם פירוש של הרדומסקר.
נכון, 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 שם ליקוד. כל מה שאנחנו רואים את המגילה, זה מגילה ונושאי כליה מסביב. כל מה שאפשר להכניס שנוגע לחג, הכנסנו פנימה. כמובן, משנת המועדים שבועות, ואוצר המועדים שבועות, הספרים הקבועים של כל חג בחג.
כן, רק תתן למאזינים פירוט קטן, מה זה משנת המועדים? מקראות גדולות, מגילת רות, המעשה של בעל הקדמות, הקדמות המבואר, שתי אירוסין, משניות, תלמוד בבלי, ילקוט מפרשים, מלא דברים שיש בתוך משנת המועדים, גם הלכה, משנה ברורה, ואורך השולחן, ושולחן ארוך הרב, וגם ספרי חסידות בתוך הספר הזה, שיש משנת חסידות וכן הלאה. זאת אומרת, זה ספר שהוא כולל הכל. אתה לא צריך בארון לחפש כל מיני ספרים על שבועות. יש בספר הזה את הכל. עכשיו, נכון. יש מה שהוצאתם שנה שעברה, או לפני שנתיים כבר, את האשכול הכופר של רבי אברהם סבא, שזה, אני חושב, הדבר היחיד שיש ממנו על מגילות, על מגילת רות, או גם אסתר.
נכון, רות ואסתר. זה הוצאנו את הספר הזה, מוכרים אותו ב... גם בבודד וגם בסדרה שלמה יחד עם הספרים על התורה.
שזה צרור אמור.
צרור אמור. כן, זה ספר יקר מאוד, ספר שנותן פירוש, מצד אחד הוא קבלי על המגילה, ואנחנו יודעים על הרבה מגדולי ישראל מהדורות הקודמים שהספרים האלה לא ירדו מהשולחן שלהם. למשל נגיד את הבית ישראל מגור, שידוע שהספר הזה היה מאוד קדוש וחביב לו.
וואו. וזה יצא במדורה גדולה ומודרת. מי שמכיר את הספר הזה, איך שהיה נראה קודם, מה שנקרא חילול השם, אתם מוצאתם אותו גדול ויפה ומבואר.
אנחנו מדברים על התואר הרגלס, קידוש השם.
כן, בדיוק.
לא מה שהיה.
בדיוק. עכשיו ספרי חסידות לשבועות, יש לנו את התפארת שלמה של הרדומסק, והבני יששכר.
נכון,
תפארת
שלמה, אוהב ישראל, עבודת ישראל, כל ספרי החסידות מבוארים של עוז והדר. שיש בהם גם כן על חג השבועות, אבל אותם אנחנו מוכרים רק כסט שלם, לא כשבועות לבד.
אז בני שכר הוא חלק מתוך סט של שבעה כרכים כמדומני, נכון?
נכון, בני שכר המבואר, אפשר לקנות את בני שכר, אפשר גם בנפרד להשיג, נכון, חלק נפרד.
עכשיו יש לנו...
הכל ספרים הם מהירים שמבוארים, שמי שלוקח אותם ליד ודאי שמבין ונכנס הרבה יותר עמוק לאווירת החג.
בהחלט, בפרט שהשנה יש לנו את שישי שבת, יש לנו יומיים, אז יש מספיק זמן לקרוא את כל מה שיש, כל מה שהממלכה מוציאה.
כן, נכון, יומיים ושבתות ארוכים, ובאמת כל הפרויקט של של החסידות המבוארת שנעשתה בהשראת נתיבתא, בהשראת הגאון רבי נחמן מנדל פומרן שעומד בראש המערכת הזאת, המטרה שלה היא לתת לאנשים את כל הדברים שעד היום היו, כמו שאמרת, באותיות קטנות, כתב רשי, באותיות, לא תמיד אותיות שלמות, להביא את הכל בצורה מבוארת, עם פירוש משולב, עם נותן רקע על כל קטע וקטע וכל עניין. ברור. להביא את הכל בצורה מושלמת ביותר.
עכשיו גם אלה שישבים ולומדים כל הלילה, יש להם את התיקון ליל שבועות, אז גם כן יצא בצורה מודרת, עם הרבה...
לא שמעתי, סליחה?
אני אומר, אלה שישבים ולומדים כל הלילה ואומרים תיקן, אז יש גם תיקן חדש, גדול ויפה. יש בכמה מדורות, נכון?
נכון, 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 דיקון אל שבועות. בוא נגיד, אלה שרוצים להיות, לעבור על כל החומר שלו, זה ודאי לשבועות, צריכים להיות ערים גם ליל שבת וגם ליל שבועות.
כן, טוב, אחרי למדתי שלהם גם שבת.
כן, וגם לישון, וגם בצהריים ללמוד, לא לישון בצהריים על החשבון, כי אז לא יספיקו.
בדיוק. עכשיו, יש גם סידור, מי שקם בבוקר והולך להתפלל, אז יש לו גם את הסידור, שזה...
נכון, סידור לשבועות. נכון, נכון, סידור לשבועות, גם כן, מופיע בכמה פורמטים, בכמה סוגים, פורמט כיס, פורמט גדול יותר. יש לבן אדם את כל תפילות החג, כל החג השבועות הוא חג רגל, זה אחד משלושת הרגלים.
עכשיו יש לכם גם מטיפת הגמרא, תלמוד בבלי מבואר לשבועות.
נכון, למעשה לקחנו את הגמרא שעוסקת בקבלת התורה, והוצאנו אותה מתוך המטיפת, בחוברת נפרדת. שוב, כי אנשים תמיד שוב רוצים ללמוד בליל שבועות, כולנו יודעים את הגמרות האלה. אז עשינו את זה בצורה מרוכזת ומסודרת, בחוברת מטיפת. שגם כן כריכה רכה, דרן יכול לקחת את זה איתו לכל מקום שהוא נמצא.
ברור. עכשיו, החנויות כבר פתוחות, אז יש עוד משלוחים הביתה או שצריך ללכת?
ודאי, ודאי. אנחנו בעוז ועדר, משלוחים הביתה זה הסטנדרט. בקורונה זה התגבר, אבל הסטנדרט שבן אדם יכול להתקשר אלינו, 1-800-22-5566, ומקבל את הספרים, מה שהוא מזמין עד לפתח הבית. מעבר לזה, שאתה להשיג את כל הספרים, חנויות הספרים המובחרות, ברשתות, אור החיים, יפה נוף, שאר כל החנויות.
ברור. עכשיו, יש שבוע ספר או חודש הספר? למה אתם מתכוננים לתקופה הזאת?
לא, זה עכשיו, אנחנו מגיעים באמת לתקופת שבועות. מתחיל, פעם זה היה שבוע ספר, זה הפך להיות חודש הספר. זה חודש שלם של מבצעים אמיתיים, אנחנו נפרסם בעזרת השם בשבוע, שבועיים הקרובים. רשימה של פריטים, שאנחנו מדברים על הנחות של בין 30-50% הנחה על כל מוצר, כמו שבשוק אומרים, הנחות אמיתיות, בלי כוכביות ובלי טריקים ובלי שטיקים.
זאת אומרת, הנחות ב-A, לא באלף.
כן, הנחות ב-A, כן. הנחות ב-A שימנעו הרבה הנחות באלף.
עכשיו, מתי זה מתחיל?
זה מתחיל בתקופת שבועות, ולפעמים מתחיל יומיים שלוש קודם, אנחנו ממש באים האלה יושבים על זה גם יחד עם כל החנויות והרשתות ספרים, כדי להחליט מה, איך לעשות. אבל בעיקרון זה מתחיל ממש עוד מעט. אנשים זוכרים, יש הרבה מאוד אנשים שמחכים בשבוע הספר, כי יודעים שעד אפשר להשיג את המטיבטה ב-5 פלוס 1, שזה למעשה 20% הנחה. אז גם השנה זה הולך להיות מטיבטה, ועוד הרבה הרבה סדרות חדשות של עוז והדר, ב-5 פלוס 1, כי זה באמת בגלל שיש לנו הרבה סדרות בשנה שנתיים האחרונות, אז אנחנו נצא עם מבצע מאוד מאוד גדול על זה. שווה לעקוב, יש למה לחכות.
עכשיו אמרת שגם הספרים החדשים, הרמב״ם החדש והזוהר, הכל כבר יהיה בתוך החודש של ה...
הכל יהיה בחודשים של המבצעים, בהחלט, וכמו שאמרתי, יש למה לחכות.
מה עם ליקוטי הלכות של רב נחמן?
ליקוטי הלכות, הוצאנו 3 כרכים עד עכשיו, 3 כרכים בעבודה, בשלבים כאלה ואחרים של עבודה. בעזרת השם, אני מאמין שבקרוב מאוד נוכל לבשר גם על זה, על עוד חלקים שיוצאים.
וגם תנא דבעליהו שצריך בטח...
תנא דבעליהו יצאו 2 חלקים מתוך 3, השלישי ממש צעד אחד לפני מכבש הדפוס, ואז תושלם הסדרה של כל התנא דבעליהו.
אוקיי, תכינו את הארנקים ואת הצ'קים ואת הוויזה, כי הולך להיות חגיגה גדולה.
אבל יותר חשוב, הרב גליס, להכין מקום בבית.
טוב, זה כבר דיברנו עם ה... בשיחה הבאה שלנו נדבר, ניתן כתובות של נגרים.
כן.
שיהיה בהצלחה.
יפי, כל טוב, השם יעזור שנוכל להתכונן לקבלת התורה מתוך שמחה אמיתית ומתוך בריאות, של כולנו בריאות.
אמן ואמן. תודה רבה ולילה טוב.
תודה, לילה טוב.
התוכנית כולה מוקדשת לשמואל הנביא, שיום פטירתו חל או כ"ח או כ"ט, אבל בואו נשמע על ההתחלה, נזכר קצת. כיבוש הכותל המערבי, נכנסים וכובשים את הכותל וההתרגשות הגדולה. אז בואו נחזור לזה.
דובר צהל מודיע, בשעות הצהריים נכבשה הגבעה הצרפתית בצד הירדני של ירושלים. חודש הקשר היבשתי עם הר הסופים.
כרגע אנחנו כמעט ולא רואים את הגבעה הצרפתית, כולה מכוסה עשן, וגם במרחק שאני מעריך של 500 מטר לפניה, גם כן חטף עכשיו פגיעה רצינית, הבית לפניו חטף עכשיו ממש, לא רואים את הגבעה, כולה מכוסה עשן. מצד שמאל, גם עשן שחור ועצוב, נמצא כרגע את הרכס, זהו רכס שועפט. ברקע, אני לא יודע אם אתם יכולים לשמוע, קולות של מטוסים, נדמה לי שאלה מטוסי חוגה, כנראה הם מסיירים את מעל העיר העתיקה, ונראה מה יבוא אחרי המטוסים האלה. טופה. אנחנו לא יכולים לראות את התוצאות, אבל בטח נראה תקף את האשן, שכנראה אחרי כל צלילה אנחנו רק רואים את הפוגה צולל מאחורי הרכס, וכעבור שניות מתרומם בזווית של 90 מעלות כלפי מעלה, וכנראה משאיר אחריו. כן, כרגע מתחילים כבר לעלות סימני עשן, מטוסי חיל האוויר עושים כאן עבודה יסודית מאוד, ועד כמה שאני שמעתי כאן כרגע, הם כנראה מפגיזים ריכוזים בשטח ירדן.
היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה של ירושלים. אני חוזר, דובר צהל מודיע. היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה של ירושלים.
הנחתנו הנחתה ארטילרית רצינית, והטנקים התקדמו וירו לכל הכיוונים ולכל הצדדים. כאשר ראיתי שהטנקים מתקדמים היטב למעלה, שלחתי אחרי מיד סיירת עם טולרים. בשלב זה, לקהל אהבה, קפצנו לזחלם, נתקד את החטיבה, התחלנו לרוץ קדימה. כאשר נתנו פקודה לגדוד מהר הצופים לנוע קדימה בכל המהירות, ולגדוד להתקפה חזיתית. הגענו לצומת וראינו שהעניין פה הרבה יותר פשוט. ויותר קל ממה שאנחנו תיארנו לעצמנו. אנחנו ידענו שביותר למעלה, לכיוון נטור וצומת הזריה, היו טנקים, כי הטנקים האלה פעלו על הטנקים שלנו בערב הקודם. הפנינו את הטור מיד ימינה לאורך הרכס, ובאותה תנופה הגענו לאזור המלון. עברנו את המלון קצת עם הזחל שלנו, כאשר הטנקים כבר היו קדימה, אבל החלטתי שאת הפקודה לכיבוש העיר העתיקה צריך לתת ממקום יותר יפה. ועלינו חזרה אחורה, ישבנו ברחבה צופה על פני העיר העתיקה, כאשר כל הר הבית מונח לפנינו, והכיפות זוהרות, אחת כיפת זהב ואחת כיפת כסף, וכל העיר החדשה לפנינו, ונתתי את הפקודה לחטיבה, לתקיפה של העיר העתיקה.
מפקדי הגדודים, אנחנו יושבים על הרכס שצופה אל העיר העתיקה, ועוד מעט אנחנו נוטים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חותמים עליה ושואפים אליה, אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הטנקים של איתן מתקדמים משמאל וייכנסו לשער האריות. לנוע אל השער. מסדר סיום יהיה על הרחבה למעלה. עד כאן עבורו.
רגע, אנחנו צועדים באחד מרחובותי הראשים של ירושלים, ודרכנו לעבר העיר העתיקה, בראש הכוח שעומד להיכנס לירושלים העתיקה. אנחנו הולכים אחרי קבוצה הראשונה של החיילים, נושא מכשיר הקשר, הר הבית בידינו, הרב גורן מניף את ספר התורה כלפי מעלה. עדיין יש יריות של צלפים ירדנים. בוא מהר, בוא בריצה. אנחנו רוצים לתייד עליו. עדיין יורים מכל הכיוונים. הירדנים, אנחנו מתקדמים. עבר הכניסה לעיר העתיקה. רווחים של 5 מטר, עדיין מסוכן להסתובב כאן, פה ושם יריות של צלפים. עצור, מבקשים לעצור, אנחנו נצמדים אל הצלע של ההר. אנחנו כל הזמן במורד. איזה הר זה ממול? מצד שמאל, הר הזיתים, ואנחנו מתקדמים לעבר העיר העתיקה. ממול הכנסייה הרוסית, אני מוריד עכשיו את הראש, אנחנו הולכים ליד צלע ההר, שופים אל הגדרות האבנים, עדיין יורים עלינו. אנחנו ממש בתוך מערבולת האש. קדימים עכשיו במעלה הר בין שני תוך כביך תוך מוגדי כבים משני גדיו שני דרות אבן מצללים במעלה הר. איזה? זהו שער הפרחים כפי שאומר לי אחד החיילים. הטנקים הישראלים עומדים בפתח העיר העתיקה ואנחנו מתקדמים. בוא נעבוד. אנחנו כרגע מתקדמים מתורי הצנחנים שעולים במעלה שער הפרחים לכיוון העיר העתיקה. אנחנו יכולים ודאי לשמוע את רעש הטנקים, רעש החיילים שהולכים אלינו. כולם חשים ודאי את הרגע הגדול שלתוכו אנחנו נכנסנו עכשיו. עומר, קדימה לתוך שער העריות. יש כאן די רבה, יש סכנה שכל רגע יצוץ את צלף ירדני מאיזשהו מקום.
יוסי, אני באתי. יוסי, אני באתי.
אנחנו ממש בראש הכוח הפורץ.
יש את מישהו מדלת מאחור?
אוטובוס ירדני לידי שופע חום, שרף כולו, החום כאן עצום, ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס לתוך העיר. כרגע אנחנו עומדים מתחת לשער הריות, שער מטלימבול, כנראה מהפגזות שהיו כאן. אנחנו מסתרים ליד הכתלים. אני נצמד לאחד הכתלים. בוא. אנחנו הולכים ומעמיקים לתוך העיר העתיקה. זהו ממש הכוח הקדמי לפנינו, עוד הלכה כאן רגל יהודית במשך 19 שנה. קשה לתאר ממש את ההרגשה ההיסטורית והתחושה שאופפת אותנו כרגע בתוך העיר העתיקה, ש-19 שנה לא הייתה בידינו. כרגע חסם טנק את המעבר, נאלצנו לתפוס מעל הטנק ולהיכנס לתוך העיר. יתר החיילים הולכים אחרינו, עוברים מעל הטנק, בין התקרה ובין הגג. אלון ברלב, האם העיר העתיקה כרגע בידינו?
העיר העתיקה היא בידינו, עכשיו אנחנו, נשאר לנו לטהר אותה ולהשליט בסדר.
האם נגיע לכותל המערבי?
אני בטוח ואין כרגע שום ספק.
תודה רבה. תחת שערו של מסגד עומר.
דאו! דאו! אפשר!
לא חזר. אתה תפסנו שבוי. ערבי? בוא נעבור. הרב גורן, אומר תהילים.
מה זה מגן רצינה וקומה בעזרתי? דרק חנית וסגור לקראת רויפאי. אמור לנפשי, ישועתך אני. ראשו ויקרום ומבקשי נפשי. סוגו אחור ויחפרו וחושרי רעתי. יקמוץ לפני רוח ומלאך עד מהי דוחה. ידר קם חרשר וחלקות מלאך עד מאות פעם. ושאיני, אדוני, אנא אדוני ישיע נא. אנא, אדוני, אצליח אנא.
וכל זה תוך כדי הליכה ברחובות העיר העתיקה.
ולכן נעשה חייל, והוא יבוס קרנו. מסר מהתשואה! מסר מהתשואה! לשם
התשואה! יש עדיין מחסומים ירדנים בשטח? אנחנו נאלצים לחזור ולהגיע לכותל המערבי לכיוון אחר. הרב גורן הולך וצועק, וכל החיילים משני הצדדים צועקים אמן ואמן ואמן. קום אדוני ונוסון אויביך. אנחנו ממש בראש החוליה שמזיירת את השטח. הולכים שקופים, מכל צד עדיין יכול מישהו לצוץ. מסתכלים ימינה ושמאלה, והם מתקדמים בריצה. אלוף הפיקוד. אלוף גורן, אלוף הפיקוד.
אתה שאלת אותי אם נגיע לכותל.
כן.
אם כן, יש כבר דגל, ישראל מתנוסף.
אז אולי שלוש קריאות כיפה, כיפה.
שלוש קריאות כיפה, כיפה! כיפה! כיפה!
כיפה! אני חושב שיקשה להביע במילים את ההרגשה שלנו.
אנחנו מתכוננים לדבר הזה כבר המון שנים, תכננו את זה עשרות פעמים, התלהבנו לקראת המבצע הזה. ימים
לאין
סוף, ניצלנו פעם אחת, סופית, כפי שאומר בר לב, עד הסוף. ראינו את העיר העתיקה מימיננו כשהיינו על הרכב של אוגוסטה ויקטוריה. נהננו מלמעלה מהמראה, ואנחנו צרודים עכשיו מצעקות ההתלהבות וההתרגשות שנכנסנו פנימה בראש כל השיירה. החפ"ק שלנו על זחל פרץ את השער, דרס על אופנוע, עבר במחנה ירדני, ועלינו ראשונים ובהתלהבות עצומה ישר הנה אל הרחבה. מוישלה, סגני, מזה הרבה שנים, רץ מיד עם כמה חבר'ה והניפו את הדגל לכותל המערבי. אריק הקמן ואורני קצין הקשר עלו מיד למעלה והניפו את הדגל על מסגד עומר. ועכשיו כל העיר העתיקה בידינו ואנחנו מאוד מאוד מאושרים.
אלוף פיקוד המרכז, אלוף עוזי נרקיס.
זה 17 במאי 1948, הצלחנו לפרוץ את השער, שער ציון לעיר העתיקה. היום אנחנו כולנו פה ליד מסגד עומר. עוד לא היה דבר כזה למי שעומד פה עכשיו. אין מילים בפי, כולנו קוראים ברך להיסטוריה.
חיילי ישראל, אהובי העם, עטורי הגבורה והניצחון, השם עמכם גיבורי החיל, מדבר אנוכי לכם מרחבת הכותל המערבי, מקום בית מקדשנו. קיימתם היום הזה את שבועת הדורות, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. שחררתם את בית המקדש, את הכותל המערבי,
יישר כוחך! זו הייתה ברכתו של הרב לאותו מפקד שהניף את הדגל הישראלי לכותל המערבי.
שיבק!
רבותיי, מי כבש את הכותל המערבי?
הצחנים! ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירה
אלוף בר לב, לאן אנחנו הולכים כרגע?
אנחנו הולכים מערבה, זאת אומרת במקרה זה לכותל המערבי.
אתה היית פעם בירושלים העתיקה?
כן, אני הייתי כשעוד הייתי בעצם ילד עם בית הספר שלי, והאמת היא שאף פעם לא חשבתי שאני לא אחזור.
כל זאת דברי אלוף בר לב, ליד הכותל המערבי. כרגע אנחנו ירדנו במדרגות, בסמטאות שרים של ירושלים העתיקה, מצד ימין שלנו לכל האורך, הכותל המערבי. והנה אנחנו הגענו כרגע לכותל המערבי, הרב גורן מתפלל ליד הכותל המערבי. אתם ודאי שהרב גורן מניח תפילין, אתם ודאי יכולים לשמוע את תפילות השחרמנו. אמן.
ברוך אתה אדוני מנחם ציון ובונה ירושלים.
רבותיי, כל זאת מטר אחד ליד הכותל המערבי, הרב גורן.
הרב גורן מחזיק תורה בידו, מניח תפילין. סליחה, אפשר?
שזכיתי לעבור ולשחרר להיות בין אלה ששחררו את בית המקדש והכותל המערבי.
ובכן, אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת. עומדים כאן חבורה של חיילים ישראלים, כמה אלופים, וזה הרגע הגיעו לכותל המערבי, כבשו אותו. רבותיי, אי אפשר לך לתאר את ההרגשה הזאת. הנה, תגיעת שופר ליד הכותל. איך הוא נף הדגל הישראלי על הכותל המערבי? הדגל הזה הוא דגל שהוצפס בעת מלחמת השחרור בחובזה על מצטדו האחד, פלוגה א' איש שפרסה הוא בראשות הקצין יורם זמוש מיבנה, תלתה את הדגל על הכותל המערבי.
תגיד קדיש לזכר הקדושים.
אלוף עוזי נרקיס והרב גורן מתנשקים, והרב גורן מבטיח לעולם ועד ולשכוח. אלה היו נשיקותיו של הרב גורן לאלוף עוזי נרקיס.
קדיש לזכר החללים שנפלו על שחרור ירושלים, הר הבית והכותל המערבי. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ואומר דברה כיעוטי, ולהמליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויתערב משיחי. חי יכון ויום יכון, וחיי דחו בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן! שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי הומיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתפלל שמי דקודשה בריחו לילה מנקור ברכתה ושירתה וברכתה ונחמתה דם ירם ואומה ואמרו אמן. שלמה רבה נשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום עם רומא, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. כעת נערוך הזכרה. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצאנו מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים גיבורים וטהורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים, לנשמות חיילי צבא הגנה לישראל שנפלו במערכה הזאת נגד אויבי ישראל ושנפלו על קדושת השם העם והארץ ושחרור בית המקדש, הר הבית, הכותל המערבי וירושלים, עיר האלוהים. בגני דרתם מנוחתם, לכן בעל הרחמים, ינפירי בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים של נשמתם, אדוני הוא נפלתם. וינוחו בשלום על משכבם, ויענו לגורלם בצל צלמים, ונאמר אמן.
הכותל בוכה. סיפורו של פנחס פלי, שאני אחרי זה גם בדקתי את זה בשנים רבות אחרי זה, עם הכותל בוכה. אז מספר פנחס פלי, רב חיים אומר שמי שלך לכותל המערבי בליל תשעה באב, שעה שולחים שם כל החלוצים הציונים למיניהם, לא די שאני הולכים למצווה, אלא גם עבירה. מספר פנחס פלי, אני אבל החלטתי ללכת לכותל המערבי. והגעתי לשם, את החלוצים עדיין לא ראיתי, אבל מה שראיתי זה שיש אנשים שמספרים שהכותל בוכה. אבל לא בוכה כל הזמן, אלא הוא בוכה בשעה מסוימת. חזרתי לשעה הזאת שזה תשעה באב אחרי הצהריים, שעה לפני שקיעת החמה, הגעתי לכותל המערבי ואז ראיתי בפינה של הכותל את הכותל שבוכה. והנה מגיע המנהל של בית ספר בצלל, שהוא היה מגיע לכותל מדי פעם, והוא מגיע, עומד לו בפינה שם ומתפלל, ומגיע אחרי זה גם אוסישקין, ו... מתקרב לכותל רבי צבי ידלר, רבי צבי ידלר שהיה כבר קצת סגין נאור, הוא מתקרב לכותל המערבי, הולך באיטיות, ונכדו מחזיק אותו, ואני אומר לו, בוא תראה, הכותל בוכה. לקחתי רבי צבי ידלר, ואני מראה לו את האבן שפשוט יורד מן המים, הוא שם את היד שלו על הכותל המערבי, שם את המים שיורד על הפנים שלו ועל הפנים שלי, והוא אומר, אתה שם לב, המים מלוכים. המים זה מים של חורבן בית המקדש. אנחנו נזכה שיהיו שם מים, שיש שם מים מתוקים. האבן הזאת נמצאת כיום בתוך עזרת נשים בחדרון הקטן, איפה שנשים שם מתחבות בחורף ובקיץ, יש שם אבן גדולה מחוספסת, שעה היא בוכה בשנה, שעה בשנה היא בוכה, בתשעה באב אחרי הצהריים, שעה לפני השקיעה, במשך שעה היא בוכה עד השקיעת החמה. יורד מנה פשוט הרבה מים. ומה שקרה לפני שנה, לא שנה פחות, תשעה באב האחרון, כשאני נכנסתי פנימה עם עוד מישהו לראות את התופעה הזאת, ואני רואה אותה כל שנה, יורד מים. האבן הייתה רטובה, אבל הפעם המים היו מתוקים. אז הנה נבואתו של רבי צבי ידלר. אנחנו נשמע שיר שמכיוון שכל בני התורה חוזרים חזרה, בני הישיבות חוזרים חזרה לקראת סוף השבוע לישיבות, נשמע שיר אורתנו, שיר של בני תורה של הגאון רבי חמוד חזרחי מתוך המחנה שתנה בתורה. אני זוכר כשהשיר הזה הולחן בתפשין למד כמדומני בביתו של הרב עזרחי באמצע הלילה, ישבו ושרו והלחינו את השיר הזה. אז הנה שיר אורתנו של תנועת בני תורה של הרב חמוד חזרחי.
Hey, Tom.
דובר על הכותל המערבי, ששם על הכותל המערבי הולכים 40 יום. חיפשתי פעם את המקור לזה, ומצאתי בתוך איזשהו ספר ישן, שכותב, יש את הסיפור של אדמו"ר מזוויל, עם ביתו של הרב שבדרון, שהוא הורה להורים ללכת לכותל המערבי 40 יום, ואז היא תוכל ללכת, סיפור שנמצא בספר של אדמו"ר מזוויל. אבל חיפשתי את המקור, אז המקור הוא כך, לכותל המערבי באים ואומרים תהילים, פעם לא התפללו, בודדים היו מתפללים בכותל המערבי, לכותל הבאים והיו אומרים תהילים. קחו את המילה תהילים, תקראו את זה מהסוף להתחלה ומתחלה לסוף, את המילה תהילים מהסוף להתחלה ומתחלה לסוף, זה מ' יום לפני הכותל, תהילים תועיל הרבה לישועות מהר. מ' יום לפני הכותל, תהילים תועיל הרבה לישועות מהר. עכשיו כמו שאמרנו, יש הרבה דעות לגבי מה שקורה בכותל, מותר להכניס אצבע, לקחת אבן מהכותל המערבי, פעם היו תוקעים מסמר בכותל, עניין הקריאה בכותל המערבי, יש את האבן הזאת של אבן הגאולה, שברגע שימצאו את האבן הזאת תבוא הגאולה, זה מסוג הדברים שמה שנקרא מסיפורי הכותל. אחד מהאנשים המעניינים שהיה בכותל המערבי היה השומר, רבי יצחק אביגדור אורנשטיין, שהיה שומר הכותל בתקופה של כמה שנים, והוא כותב כמעט 10 שנים מתפריש צדיקת תפשין, הוא היה 18 שנה שומר בכותל, הוא כתב ספר של 600 עמודים, סיפורו של שומר הכותל. הרב יצחק אביגדור אורנשטיין, השם יקום דמו, הוא אחרי זה נרצח, הוא ואשתו בעיר עתיקה, ברובע היהודי, כשפגז נפל בתוך הבית שלהם. והוא כותב יומן יום יום מה קורה, יום שבת אחרי הצהריים של כף ג' שבט תפריש צדיק, בשעה 4 בערך, בית תפילת מנחה נתחדש שוב, הזכר של הערבים, לא נפסק עד גמר התפילה של המתפללים, וההתפזרות שלהם בשעה 4:45 בערך. יום שישי בנסיבת הגשם, באו מתפללים בשעה מאוחרת, התפילה התחילה בשעה 5:20, היו 40 מתפללים. מדבר על תפריש צדיק, שזה שנה אחרי המאורעות. יום רביעי, יוטט הדעת, תפריש צדיק אחרי הצהריים, היום היו קרוב ל-40 מתפללים, התפללו שני מניינים מלכה וערבית, קבוצת תיירים בת 60 איש בערך, ביקרה ליד הכותל המערבי, עם מורה דרך יהודי. הישי של רבי שמעון אורנשטיין, עיתונן לפניי, כי בלכתוהם לכותל המערבי, במבוא שלפני הכותל, רדפו אחריו שלושה פרחחים ערבים, דחפו אותו וחפצו להכותו. אחד הנים הקבועים ליד הכותל המערבי ירד מן המדרגות שבקצה הרחבה בדרום הכותל, מיד יצא כנגדו אחד ערבי מן החצר הזוויה, קילל אותו והלך להכותו. במקרה היה שם שוטר ערבי ששמע את הקולות של הנים, ניגש אליהם, צחף את הערבי אל המשטרה, אבל עזב אותו אחרי שבאו השכנים והבטיחו שלא יקרה שום דבר שעוד הפעם. הרב פיסל ברנשטיין, חבר משרד הרבנות, התעונן שוב לפני אתמול, שנשאר אחרי תפילת ערבית, רגעים אחדים להתפלל, ניגש אליו השוטר הערבי ואיץ בו ללכת הביתה. הערתי לשוטר הערבי על הדבר, והוא הודע שהדבר נכון, וכי אי אפשר לא להישאר בלילה, בשביל אחד שהוא עומד על יד הכותל במשך כל היום, ובשביל אחד הוא לא יישאר. וככה יומן מאוד מרתק ומעניין על כל יום השעה בכותל המערבי. אחד מהדברים שהוא מספר שבכותל המערבי היה החלטה של הבריטים שאין לתקוע בשופר בכותל המערבי ואין לרקוד בכותל המערבי. לשיר לרקוד אין שום סיכוי. טוב, תארו לכם שאי אפשר לרקוד בכותל המערבי, הגיעו חסידי ברסלב, ביניהם סבא שלי, רבי עקיף קמנוביץ', והחליטו ליל הסדר, הם באו, התפללו בכותל, מיירי והלל, והם רוצים לרקוד. אין שום סיכוי, הבריטי, שני שוטרים בריטים, לא ייתנו להם לרקוד. טוב, אבל הם רוצים לרקוד, ראיתם ברסלב שגומת התפילה ולא רוקד אחרי התפילה? איך שנגמר התפילה, הם שלובי זרוע, הוא ביחד ורבי מוישה בורנשטיין, ובלחיים רויזין, ועוד יהודים, חסידי ברסלב, יצאו בריקוד, ואז הבריטי רץ והתחיל לצעוק, הסבא שלי יוציא מתוך הכיס של המעיל, הוציא בקבוק וודקה, ונתן לבריטי לשתות, הבריטי השתקר ונכנס למעגל ורקד איתם ביחד. זו הייתה השיטה איך לרקוד, להכריח את הבריטי גם כן לרקוד. וככה יש הרבה סיפורים של הכותל המערבי, אבל זמננו תם ונשאיר את הסיפורים האחרים להזדמנות אחרת. אנחנו מסיימים ביפתחו וחי יודי שמך של בן ציון שנקר.
יפתחו בך יוידי שמך, יפתחו בך יוידי שמך, כי לא יוזב אתו, כי לא יוזב אתו, דוי שכו השם. יפתחו בך יוידי שמך, יפתחו בך יוידי שמך, כי לא יוזב אתו, כי לא יוזב אתו, דוי שכו השם. Hashem בידי השם רופא ומה עושים לקוי יגידי יוצא יבוא בידי ויפתחו וכל יוידי שפכו יפתחו וכל יוי דייש פחו, כי לא יוזב אתו, כי לא יוזב אתו, אין דוי שחו אשר. היי ויפרחו וחו, יוי דייש פחו, יפרחו וחו, יוי דייש פחו, כי לא יוזב אתו, כי לא יוזב אתו, אין דוי שחו אשר. אשר חו חי, ומה? Yadi Hashem Rufay Lema Tzidikoy Yadi Yukoy Rav Yadi
והנה סיפורו של יהודי שיושב בכותל המערבי שומר. מתוך דברים שהוא כתב, היהודי הזה בימי ורצברגר. היה נער צעיר, הוא התחיל את יומו בגרירת פסי רכבת כבדי משקל, בידיו הכחושות שעצמותיהם בלטו מרוב רעב. כעבור מספר שעות שהוא עובד שם באיזשהו בוקר שגרתי, וזהו משחזר דברים שהיו במלחמת העולם השנייה, ניתן האות כעבור מספר שעות לארוחה יומית. בימין זינק לנקודת החלוקה, יחד עם עוד קבוצת יהודים מורעבת, המחכה בקוצר רוח להכניס דבר מעל הפה. קצין נאצי נתן במבט של בוז, ואמר לו, אתה חולם להגיע לירושלים שלכם. אולי האפר שלך יגיע, יזכה להגיע דרך הערובות של מחנה השמדה. בימין עצר את הדברים בליבו, כשהוא מתחזק באמונה. הוא נולד בהונגריה, גדל והתחנך עד לאותו יום ארור, בו פרצה מלחמת העולם השנייה. אותו בימין ורצברגר, אומר, עברתי שבעה מדורי גיהנום, קיבלתי מכות רצח, עברתי השפלות, הורבתי בשיטתיות, ומספר ומיניו זלגות דמעות. הולצתי לעבוד בעבודות פיזיות קשות ביותר, שאימו בכל פעם מחדש להכריע את הגוף שלי הכחוש. הוא מספר ברעיון לשיחת השבוע של חסידי חבד, אחרי כמה שנים הוגלה יחד עם אלפי יהודים לגבול אוסטריה-הונגריה, צעדנו ימים ולילות כמעט ללא מזון ללא שתייה, מי שטש כוחו או שסתה מהדרך נורא על ידי הנאצים, אני נזכר שאחד היהודים שהיה חייב להכניס משהו לפה מרוב רעב, תלש עשב בצד הדרך, בתוך שניות הוא הפך לגבייה. כל הדרך שלנו הייתה מלאה בגביות, וזה היה נורא והיום. הריח והגביות. מרבית הצועדים לא שרדו. אחרי צעדה שאחרי שבועות ארוכים, הם הגיעו למחנה השמדה מאוטנזן, באוסטריה אלית. הייתי אז בן 17 כשהגעתי למחנה, שהפך לאחת המחנות היומים ביותר. מאוחר יותר גורשנו למחנה אחר שנמצא בסמיכות. חמישי למאי שוחרר בנימין עם היהודים ששרדו על ידי הצבא האמריקני, אחרי מסע בירורים מקיף גילה כי נשאר בודד. היו לו אח ושתי אחיות, כולם נצחו על ידי הנאצים. הוא אומר ועוצם את עיניו. לאחר מסע נדודים מפרך, הצליח לעלות לארץ ישראל, למרות האופוריה בתקופות הראשונות בשהותו בישראל, בתוך זמן מצא את עצמו במלחמת השחרור, אחרי המלחמה זכה להקים בית בישראל, ברוך השם, זכיתי להקים משפחה, כולם לומדו בישיבות, התחנכו בדרך התורה והמצוות, הוא אומר. עיניו נוצצות, ואומר שמלך השנים הוא עבד בעבודות שונות, לא התעצל להביא משכורת לביתו. כשפרש לגמלאות, משפחתו הייתה מאושרת שווים יהיה במחיצתם, אלא שבנימין היה לתוכניות אחרות. תקופה קצרה אחרי שיצא לגמלאות, פנה למשרדי הכותל המערבי. אני רוצה לעבוד כאן, הוא ביקש. המנהל התפעולי הביט בו במבוכה וניסה להניע אותו. אתה אדם מבוגר, אין לנו מה להציע לך. השיב לו בנימוס, אבל אז בנימין התעקש. אני אעשה מה שתבקשו. תנו לי לעבוד כאן ולא תתאכזבו. משלא נותרה ברירה, רוצה לו לנקות את אבני הכותל. ברגעים ששמע את ההצעה, לא היה מאושר ממנו. בכל בוקר, היה בימין קם בחמש בבוקר כדי להספיק להגיע בשש לכותל. ראיתי בזה שליחות, הייתי מאושר כשהיו שלגים, הלכתי ברגל על מנת לא להחמיץ אף יום עבודה. לפני מספר חודשים, הראה לי תאונה ומאז אני בבית. כעת אני מרגיש יותר טוב, ברוך השם. אשתי מאושפזת בבית חולים משטף דם, אני כל יום הולך לבקר אותה, היא דאגה שבכל יום אני אוכל ללכת לכותל המערבי בלי דאגות. במהלך השנים, קיבל בימין אלפי פתקאות להתמין בין אבני הכותל. בכל יום הרגיש בימין חיות חדשה. מעולם לא הסתכלתי על השעון. כל דקה רציתי לתרום במה שאני יכול. בכל פעם שניקיתי את אבני הכותל, שמנו לזאת השכנה מעולם, הרגשתי שאני נוקם באותו קצין נאצי, וזו הנקמה היהודית שיש לי. האפר שלך יגיע לכותל, האפר שלה אני לא יודע איפה נמצא. עוד סיפור אחד מהכותל המערבי. כתב, כבוד אברך פונה האדם בשם אברך בהתרגשות לרבי אמרם בעל הבית, ואומר לו שבעל הבית תובע אותי בית משפט, ושם דן אותי למאסר. היה זה ערב פסח בעיר העתיקה בירושלים בימי המנדט הבריטי, כולם היו טרודים בהכנות האחרונות לחג, ריח העשן ממשרפת החמץ התערבב בריח המצות הנאפות. רבי אמרם אבו רביה מייר כמדי שנה למאפיית מצות, כדי לפות למצות שלו אחרי חצות לליל הסדר. לפתע הוא מבחין בשוטר ערבי, שאוחז בידו אברך מבועל. רבי אמרם אבו רביה ניגש לשוטר, שואל אותו מדוע אתה תופס אותו. האיש נידון בית המשפט למאסר, כי לא שילם חוב גדול ששכר דירה לבעל הבית, מסביר השוטר. כבוד הרב, אומר האברך בהתרגשות, הובטח לידי בעל הבית שאם מפנה את הדירה, הוא יוותר לי על חובי, אז אחרי שעזרתי עם אשתי את הבית ועם הילדים, הוא תבע אותי בית משפט, איך אני יכול לשלם לו כזה סכום גדול כמו שהוא רוצה, כשאין לי אפילו כסף לצורכי החג. אשתי האומללה נשארה לבדה בבית, בלי יכולת לחגוג את החג, ואני, הוא סוחב אותי לבית סוהר. נחברו רחמיו של תור רבי אמרם אבו רביה. הוא התחיל להפציר בשוטר שישלח אותו לחופשי, והוא ערב לכך שיביא את כל הכסף עד שקיעת החמה. השוטר הסכים לעזוב את מה שתפס את האברך, והוא נלווה אל הרב שפנה לחנויות ברחוב היהודי כדי לקבץ את החוב הגדול. הלך ברחוב היהודים לאסוף כסף בשביל אותו אברך. מסע התרמה התחיל בחנות של בחור ניסים, שנתן את כל הסכום שהושט עליו מה שהרב ביקש. היו נוספים שנתנו בעין יפה, היו שביקשו מהרב לבוא אחר כך כדי שיכולו לגייס את הכסף. כשהגיע לסוף הרחוב אמר השוטר כי עדיין לא הושגה מחצית הסכום. תמתין, אומר לו רבי אמרם, תראה נפלאות אלוקינו. באותו רגע ניגש לרבי אמרם זוג תיירים קשישים. הבעל פנה לרבי אמרם אבו רביה ואמר, סליחה כבוד הרב, איך מגיעים לכותל המערבי? אמר לו רבי אברהם משיחה, אני הכותל המערבי. ביקש מתייר שהשתתף במצוות פדיון שבויים, ולאחר מכן יראה לו איך להגיע לכותל. פתח את הארנק והוציא את כל יתרת הסכום שנשאר, רבי אמרם בירך אותו ואמר לו איך להגיע לכותל. השוטר הערבי עמד בתדהמה. כעת אני יודע שאתה איש קדוש, ושחרר את האברך לחופשי. רבי אמרם לא מיהר למאפיית מצות, אלא שב לבעל החנויות שהבטיחו לו לתת מאוחר יותר את התרומה, אסף מהם את הכסף, נתן לאברך כדי שיוכל לחגוג את חג הפסח. אותו אחד הילל את רבי אמרם אבו רביה, רץ לביתו לבשר לאשתו על הגאולה. ואז יש המשך גדול לסיפור הזה, אבל הסיפור הוא מרתק את זה שסך הכל אמר לו איפה הדרך לכותל המערבי, וכבר זכה למתת יד. בצפת גר רבי אברהם הלוי ברוכים, שערי זצל הפליג מאוד בחסידות שלו, ואמר עליו שהוא גלגול של ירמיהו הנביא. בכל חצות הלילה היה קם, מסתובב ברחוב היהודי, מורר את האנשים לקום לשכים לתיקון חצות, אחרי זה כולם לומדים איש איש לפי ההשגה שלו. הסיפור אודות גילוי השכינה מופיע בספר קו ישר לרב צבי הירש פינובר, בנו של בעל התוספות שמואל, המפורש על הראש. פעם אחת אמר לו ארי לחסיד רבי אברהם ברוכים, דע כי שלמו ימיך והגיע הזמנך למות. אם לא תעשה תקנה אחת שלמד אותך, אזי תחיה עוד 22 שנים. וזוהי התקנה, לך לירושלים ושם תתפלל לפני הכותל המערבי, תשפוך תחינתך ותזכה לראות השכינה. הלך החסיד לביתו, סגד עצמו שלושה ימים, שלושה לילות, בתענית שק ואפר, לאחר מכן יצא אותו הרב אברהם ברוכים לירושלים, בא לפני הכותל המערבי בתפילה בתחנונים בבחייה גדולה, ואחר כך ראה על גבי הכותל דוגמת אישה מלובשת שחורים, מרוב פחדו נפל ארצה, והיה צועק ובוכה בכי גדול, ואמר, אוי לי שראיתיך בכך, אהה על נפשי, והיה מעריך בחיות הזעקות, והיה ממרץ שערות ראשו, עד שהתעלף ונרדם. ואז הוא ראה בחלום שבא אליו השכינה בבגדים נעים, ואמרה לו, התנחם בני אברהם, כי יש תקווה להחיתך, ושבו בנים לגבולם, כי אשיב את שבותם וריחמתים. כאשר כשהוא התעורר, הוא נסע חזרה לצפת, בא לאריזה על זה, תכף אמר לו, ארי, אני רואה בך שזכית לראות פני השכינה, ומעתה תהיה בטוח שתחיה עוד 20 שנים, וכך היה שרב אברהם ברוכים חי עוד 22 שנה. אנחנו נצא לעוד אחד השירים, אנחנו שמענו את השיר ניגון קטן, נשמע את השיר שומע לביונים, גם כשל אלי פרידמן.
יישי יציגוי ויבנה אורי יהודו וישבו שום וירישו וזרע שמויש קיינו בו
אתם מאזינים לעיר הקודש עם הרב ישראל גליס.
יש פה קפה, יש פה שוקו, יש פה שתי סוגי קפה, קפה רק סוג אחד.
יש פה ככה, איזה 10 סוגי קפה.
הלכנו עם הרב דוד וייזנשטרן, ותיקי הכותל המערבי, שהוא ואשתו בכל בוקר, כבר שנים רבות, מגיעים לכאן, מכבדים את האנשים בקפה, בשתייה, הכל בהתנדבות מלאה. יש פה קפה, יש פה תה, יש פה כמה סוגי קפה. בוקר טוב הרב דוד וייזנשטיין.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אתה איש שעסוק במהלך היום מהבוקר עד הלילה, יש לך את המסחר שלך ואת העסק שלך. בכל אופן אתה קם לפנות בוקר, כמה שנים אתה כבר עושה את זה?
אנחנו עושים את זה, זה 13 שנה, 14 שנה אני יודע.
מאז שהיה פה יהודי בשם משה יוסף.
היה משה יוסף, אני אדבר איתך ככה בהפסקות.
כן, עם הקולות של הכוסות.
כן, צריך לעבוד גם כן בינתיים. בעצם זו העבודה שלי, הפרנסה שלי זה העבודה בחנות שאני צריך להתפרנס, להביא למכולת, אבל זה לא העבודה, שם זה הפרנסה. העבודה זה פה, פה אנחנו עובדים. אנחנו התחלנו את זה, היה פה יהודי, משה יוסף אס, קראו לו?
חסיד ויז'ניץ.
כן, כן, עוד רגע, שחור אחד, עם חלב, כן? כף עם חלב. משה יוסף אס, הוא מאז... ששת הימים הוא הגיע לפה, היה מחלק קפה למתפללי הכותל, מתפללי הנץ והשיעורים, היה מגיע בשתיים בלילה, היה מחלק בו. זה בקטן היה שוטף כל כוס או כוסת זכוכית, וזה היה בבניין של המשטרה הישן שהורידו אותו כבר. ואחרי 30 שנה היה לו בן באנטוורפן, הוא גר שם אני חושב, נסע אליו לליל הסדר, הוא ביקש ממני שיחליף אותו לשבועיים. אתה בסדר? הוא נסע לשם, הוא חלה, השפיזו אותו שם, אז כבר משבועיים זה נמשך. אחר כך הוא בא לפה, בקיצור הוא חי עוד שנתיים אחרי זה, ואחרי זה הוא הלך לבית עולמו. אני נשארתי, ראיתי זה דבר טוב. זה קושר אותך, אין פה חופש, אין פה נופש, אין פה, אין לי חשק לבוא, אין, כל הדברים לא קיימים.
ואתה כבר פה בארבע לפנות זוקו לפני זה?
אנחנו מתחילים לעבוד ממש בפסיעות ארבע, אנחנו מגיעים לפנינו, ואיזה עוד. אנחנו נמצאים פה כל יום בין 3-4 שעות, תלוי בעונות השנה, תלוי מתי הנץ. בחורף אנחנו מגיעים, אנחנו בדרך כלל נמצאים פה עד 8 בערך, בקיץ אנחנו נמצאים עד 7-7.5, תלוי באיזה ימים, ימי שישי, באים עם ציבור הרבה יותר גדול. אנחנו מגיעים כל יום, אתה רואה, המקום הוא קטן. אין פה, רק דקה אחת. אנחנו מביאים פה כל יום ציוד חדש. אמנם, אתה רואה, כאן יש לנו... ספר של כוסות. במקום הזה נכנסים 2500 כוסות. זה חייב להיות כל הזמן.
וכמה יצא כל יום?
יש פה עוגות, אתה רואה? קרטונים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 מגשים כאלה, קרטונים עם עוגות. זה מנה שצריך. ביום שישי תכפיל את זה, למה שבחורי ישיבה מגיעים אחרי משמר שלומדים כל הלילה, ובבוקר לכותל להתפלל, ואז יש לנו פה יום רגיל אנחנו מגיעים ל-800 עד 1,000 כוסות. כל יום. תלוי, גם בימים רגילים אני מדבר. ימי שישי אנחנו יכולים להכפיל את זה. וזה משך השנה. אנחנו מגיעים בקיץ, אז ככה בלי הפתעה, בלי הרבה הכנות, הפתעות, מגיעים לך, נופלים אליך כמה אוטובוסים, ישיבה קטנה, איזה חיידר, באים עם לייברק, מנתניה, מנתיבות.
בלי הודעה מראש.
לא צריכים להודיע, יש ברוך השם, ואז אני רק צריך לעשות סדר עם הילדים, צריך סיפור, הם רוצים שוקו. ואז אני צריך לראות עם הרבה שלהם, שמע, תמיד אותם בחוץ, תכניס אותם 5-10 במכה. אני יכול, אם כולם נכנסים פה, אתה לא מסתדר. וברוך השם זה זורם. ופתאום נופלים עליך עוד כמה מאות כוסות, אין בעיה. ברוך השם, אנחנו עומדים בזה, ואתה רואה, אנשים לא צריכים לחכות, יש כל הזמן, כל הזמן, זה רץ כמו מכונת עירייה.
הם צריכים לסחוב את זה כל בוקר, מי סוחב את כל העוגות האלה?
יש אוטו, אני לא סוחב, האוטו סוחב, אני רק מה, נותנים לי פה להיכנס עד ממש לכאן, וישר יש חבר'ה שכבר יש להם קביעות, פה זה כל דבר חזוק. יש יהודי שפנסיונר, הוא מהנדס היה בתעשייה האווירית, הוא יצא לפנסיה, והוא כל יום מחכה לי בארבע. אני מגיע, הוא כבר פותח את האוטו מאחור, את הבגז, והוא מתחיל לסחוב את סקיות עם החלב. אנחנו מביאים כל יום 30, 40, 50, אני קורא לדבר בחול המועד. השיא זה חול המועד סוכות. כן, סוכות. אז אנחנו מגיעים כל יום, בוא נגיד, ל-2,000, 2,500, ובשעון הרבה, זה שיא של השיאים. שנים, היו שנים שאנחנו מגיעים ל-5,000 כוסות, ויש שנים שמגיעים 4,000, תלוי איזה,
אבל... מי מחזיק את כל הדבר הזה?
בואי לא, אוי לא, זה נס.
אבל הבנק לא יודע מה זה, זה לא כסף לדבר הזה.
אני אספר לך סיפור. היה לפני 3 שנים זה היה. הגיע ערב סוכות, זה כבר היה 3 ימים לפני סוכות, ולא היה לי המחסן, פה אין לי מזה, יש לי בחנות, יש לי שם... בית יש לי גם מחסן שאפשר למחזיק כוסות וקפה.
סוכר, קפה.
כן, כל הדברים שפה אין מקום, אתה רואה, מקום הוא קטן פה. והיה ריק, הכל היה ריק. והגיע כבר ערב סוכות, ואצלי בעסק היה נורא חלש כמה חודשים. לא היה לי שקל בשבילי לעשות לך כלום, לא היה לי ממש. והיה ריק, לא היה לי, ואני נכנסתי ללחץ 3 ימים, 4 ימים לפני החג, ואני יודע שאנחנו מגיעים לחול המועד, אני כל יום צריך לתת פה 2,000-3,000 כוסות, אין לי, ואני לא יודע, רק רגע, מי שייתן לגברת פה בחוץ. רק דקה אחת, גם שאנשים לא נכנסות לפה, זה עוד סתירות, אנחנו עוד יודעים להם להיכנס, הם עומדות בחוץ, ויהודים טובים, מוצאים להם בחוצה, מוצאים להם בחוצה את הזה, את השתייה, מה שהם מבקשים. אוקיי, אז אני מגיע 3 ימים האלה לפני זה, ואני הזמנתי אז גם עוד 2 דודים, טוב, יש לנו 2 דודים גדולים של מים, וכל דוד עושה כל יום כמה סיבובים. הוא מתרוקן חלק, ממלא מים חמים, מרתיחים, בינתיים עובדים עם השני, אחר כך מחליפים, ככה זה עושה כמה סיבובים.
כמה נכנסים כוסות לכל דוד כזה?
כל דוד כזה זה 350 כוסות. והוא עושה כמה מסוימים גם לפני התפילה וגם אחרי התפילה, תלוי בעונות השנה, תלוי בלחץ וכל זה, אבל זה מסתדר. בכל המועד אנחנו מביאים עוד 2 דודים, ואז קניתי את זה לפני 3 שנים, קניתי עוד 2 דודים כאלה גדולים, שיהיה לי 4, גם שבלחץ אני צריך יותר. אנחנו מבמדים פה עוד שולחן, והילדים שלי באים עוזרים לי, ולא היה לי לשלם כלום כלום. הגיע לפה יהודי שבדרך כלל הוא יהודי שתורם המון כסף, אבל למטרה מסוימת, מטרה רפואית, הוא יהודי מאוד יקר. הוא בא פה תמיד, בוקר טוב, בוקר טוב. כמה פעמים בשנה הוא מגיע לפה לארץ, ושותה, ידיד. אמרתי לו, תשמע, אני פה עוד 3 ימים לפני החג, אין לי כלום, ואני לא יודע מה לעשות. והכסף שלי, הפרטי, אין לי. כלום, אין לי, לא יודע מאיפה אפילו לגלל. מחרת הוא בא, הביא לי מטפה, 80% מכל החג, כולל הדודים החדשים, כולל הכל, הוא חיצה. אתה לא צריך לדאוג. עוד לא היה פעם אחת שמישהו רצה סוג מסוים, סוג מסוים של קפה, אני מדבר. אם הוא רוצה קפה שחור, או טסטו צ'ויס, או כל מבחר סוגי הקפה שיש פה, לא היה שבא מישהו ורוצה משהו, ואני אומר לו, אין, בגלל שלא היה, לא היה דבר כזה. שאלתי מאיפה?
אני רואה את זה מהלך הבוקר, אנשים נכנסים פה שותים, אף אחד לא מדברים אפילו. פותחים את הכוס והולכים, זה אוטומטי.
לא, פה לא נותנים לעמוד, תראה, פה יכולים לעמוד ליד השולחן 4-5 אנשים, זהו. את הסוכר שמו בחוץ, בשולחנות, ראית? צד אחד יש גברים, צד אחד יש נשים, לשמור על הצניעות. וכל הרעיון של הסוכר שיהיה בחוץ, שלא יעמדו פה. לוקח את הכוס, אומרים לו בחוץ שיהיה סוכר, לא נגיד לו תצא, צריך לכבד את האנשים. אתה אומר לו בחוץ שיהיה סוכר,
אז הוא כבר
יודע, הוא הולך לסוכר, זהו, זה בסדר.
רב דובי, אנחנו נאחל לך הרבה בריאות והרבה הצלחה.
אני מזמין את כל הציבור שיגיע לפה לקוטל, קודם כל שיבוא להתפלל. מי שלא יודע מה זה תפילת
ותיקין,
תפילת ותיקין בקוטל, לא טעם טעם, ואחד התענוגות גדולים ביותר שיש. אנחנו ניתן את הגשם, את הגשמיות, את הרוחניות, כל אחד שיקח לבד.
יצאנו ברחבת הכותל, מי שאומר בלי הכוס קפה והכוס של דובד וייזשטר לא התפללת ותיקין בקוטל. היית בכותל, תיכנס לשתף הכוס.
הגוף גם צריך להרגיש משהו.
תודה רבה רב דוד.
אוקיי, תודה.
עד כאן, ברחבת הכותל המערבי, תפילת ותיקין של סתם, של יום חול, באמצע שבוע, ששנת תשע"א, חודש תמוז. תודה רבה לכם, תודה לניב ברנע, תודה לאסתי חדד על ההפקה, שיהיה לכם יום טוב ומענה בהמשך. יום הפטירה של שמואל הנביא.
הוא יום כפחת בייר. כך מביא מרם בשולחן ערוך, אורח חיים סימן תפקוף פי, בכפחת בו מת שמואל הנביא. המקור הוא במגילת תענית, אומנם לפי גרסה אחרת נאמר במגילת תענית, כי ביום כפחת בייר הוא יום פטירת הנביא שמואל, ויום כפחת בייר היו רגילים יהודי ירושלים להתקבץ ביניהם בסבואל, וביום זה הגיעו לשם יהודים גם במקומות אחרים, מצות אחרות ובמצרח הקרוב, סוריה, חל ומצרים, בבל ועוד. וכדי לצאת גם לדעה אחרת, אז שיום ההילולה הוא כפתת בייר, היו רגילים ללום במבנים האלו סמוך לקבר, ולשוט גם ביום כפתת בייר בבוקר. ולכן הרבה יהודי ירושלים באים בכפחת לקראת השקיעה, נשארים עד אחרי ערבית של ליל כפתת, ואז יוצאים די חובת את שניהם ביחד. וכך נאמר במכתב של רבי יצחק בן אלפרה לרשבץ בשנת אלפים ריש א', מסביבות ירושלים באים מסוריה, מצרים ונעמון ומארץ בבל עם קהל ירושלים להשתחוות על קבר שמואל הנביא עליו השלום ברמה שהיא קרובה מירושלים שני תחומי שבת, ואת ההשתחוויה בכפחת לאייר בלילה זמן פטירתו. מסע משולם מבלטרה משנת ריש ממא, כתוב בכפחת בו ילכו הרבה מיושבי ירושלים להשתתח על קבר שמואל הנביא אשר בכפר נבי סמואל, ויעלינו שם כל הלילה למחרתו התפללו שנית. וכך כותב רבי עובדיה בן תנועה מירושלים, קברו של אדוננו שמואל הרמתי הוא עד היום ביד היהודים, באים להשתתח שם בכל שנה ושנה בכפחת באייר ביום מיתתו, מכל הסביבות מדליקים עליו אבוקות גדולות מלבד מה שמדליקים עליו נר תמיד, והישמעאלים מנסים במקום ההוא ויראים לגעת בכל הנקדש לשמו, וכבר היו למקום ההוא כלי כסף ובגדי רקמה וזהב יפים מאוד. אמנם לא ראיתי ולא שמעתי שנעשה אות ומופת במקום ההוא שיהיה בו שינוי ממנהגו של עולם, לבד מה שאומרים שהרבה הכרות נפקדו וחולים נתרפו בנדר או בנדבה שהתעזבו במקום ההוא, או בתפילה שהתפללו שם, שם נאו. מתוך איגרת שרבי עובדיה בן תנועה מפרש המשנה בשנת רשמם א' לחיב בחוץ לארץ. באיגרת של רבי יצחק בר מוסה משנת אלפים שין א', התפרסם, שמפרסם את האיגרת הרב טולדנו, כתוב, ראינו קבר שמואל הנביא וחנה אמו, קבורה סמוך לו, וזה המקום הוא כמו מבצר, והשערים סגורים עליהם, והיו באים אנשים שיירות הרבה מדמשק ומצרים לבקר, והתקבץ הכל ביחד ונלך למצבת שמואל הנביא לב השלום, ונדליק עליו בכל לילה קרוב לשני קנטרים של שמן, וכמו שני קנטרים של שעבה, וכל חכם ידרוש עליו פעם בשנה. הליכה בשיירות ובמון רב של אנשים ונשים יחד הביאה לידי חשש לקלות ראש, לכן הייתה תקנה קדומה נתפסה בשפחי ירושלים בשם נושא אלמוני משנת ריש פי ב', ושם כתוב שלא ילכו שתויי יין להתפלל לרמה מקום שמואל הנביא עליו השלום, וכל זמן שיעמדו שם לא ישתו היין, וזה נעשה כי היו מתקבצים שם אנשים ונשים, אנשים ונשים, זאת אומרת גברים ונשים, שותים ומשתכרים וגדרו בו משום חשש עבירה, כי מנהג המדינה שאנשים הולכות מכוסות פנים ומעוטפות, בלכתם שם הולכות מגולות. יש בספר שלי שלום ירושלים של רבי גדליה מסטימיץ, שהיה מהשיירה של רבי יהודה חסיד, הוא מתאר בפוטרות תלולה ביום כפחת באייר את הסדר שנעשה שם. מעניין לקרוא בתוך הספר את הסדר שהוא מספר עליו.
אַ צאָק און דרך אין זיי יישלכן נאָ קיב מאיין קי יישלכן נאָ קיב מאיין אַ צאָק און דרך אין זיי אַ צאָק און דרך אין זיי יישלכן נאָ קיב מאיין קי יישלכן נאָ קיב מאיין ויא Ki יש לכם בנוקיר המויר היפתת סוכן רק אין ציון את סוכן רק אין ציון יש לכם בנוקיר המויר יש לכם בנוקיר המויר ויאר הזוגר נראה זיון ויאר הזוגר נראה זיון
כמו שאמרנו בתחילת דברינו, מאבקים קשים היו מסביב לקבר רחל, תקופת הממלוקים, שרשות הירושה היהודים את מערת הקבר שמואל לוי, בנו אליה בית הכנסת ודירות לשומרים על המקום הקדוש הזה שישבו שם מישיבת קבע, וחצר גדולה למוני העולים, בית ההילולה, אולם הערבים לא חדרו מלהיאבק לקבל את המקום הזה תחת ידיהם, וזו גם בגלל סיבה נוספת לזכות בהכנסות הרבות מהעולים למקום הקדוש. במרוצת הזמן לא היה בכוח של היישוב היהודי הדל של ירושלים לעמוד לפני ההתקפות של המוסלמים, וכשם שנגזל בית הכנסת של הרמב"ן, כמו שלקחו את הכנסת של הרמב"ן, כך בירושלים לחלוטין בשנת 90 מ"ו, כך נגזל גם קברו של שמואל הנביא מהיהודים שהחזיקו בו. דבר זה מוצא את ביטויו בדברי השאלה שהופנתה לרדב"ז שדיברנו עליה קודם, שכבר נלקח מיד העקום באבונות. יש קונטרס כתב יד ישן שכתב סופר העדה בירושלים לפני כ-300 שנה, יותר 360-70 שנה, בשנת שין צדיק וב, נאמר שם על קבר שמואל הנביא שהיה שייך ליהודים, עד שקם שופט עריץ ולקח ממנו את המקום בעלילת רשע, וגם הם לא ישקטו, וסוף סוף מצאו להם הדרך להשיב את המקום לידיים יהודיות, וכך נאמר במכתבם. כתב להעמיד בידי קהל לדת ישראל את ציון שמואל הרמתי נווה איתן, הלא הוא ציון קבר אדוני שמואל, כי נאמן שמואל הנביא ואף כי אחרי מותו הלכו לאורו כל ישראל להשתתח כקברו מדי שנה בשנה בתפילה ובתחינה, ומשם הייתה יוצאת תורה, כי ברוב לדבות המנתבות בעם היו די ויותר לתת לכל שואל ושואל די מחסורו. בתעודה הערבית משנת תף צדיק שכתוב שמקום קבר המסורתי של שמואל הנביא היה בידי היהודים, שהיו בהם להתפלל, מביאים נדריהם, כגון תכשיטים, מלבושים, יקרים, וכן היה מצב, עד שהופיע השייח מוחמד אל חלילי, והציל את המקום מידיהם, הסתם את המערה, והבנה עליה צריח, והפוך את המקום למסגד. בשנת תפריש ממזיין, 1887, נוסדה בירושלים אגודה בשם נחלת ישראל רמה, שדיברנו לה קודם, ניר, אשר עכשיו שטח אדמה של 500 דונם בקבעת שהשטח קברו של שמואל הנביא, ובשטח נוסף שנרחש לו רחוק משם רמתיים צופים, ברמתיים צופים גם סבא שלי קיבל שקנה שם שטח, הציעו לסבא שלי לקנות שטח, אלו קצת כסף שקיבל מחוץ לארץ. מה היו עושים יודעים פעם בירושלים? אוכלים שמן עם לחם, שמן עם שירס, עם קצת זאטר, עם בצל או שום, ובכסף שהגיעו קנו מחוץ לארץ, קנו קרקעות, קנו בתים, וככה התרחבה ירושלים. לסבא שלי בא ואמרו לו יש שטח אדמה לקנות, ושטח שהוצע לו זה איפה שעומד עם בית אביחי, הסוכנות היהודית, עד היכל שלמה, כל השטח הזה. ובאו אחרים אמרו לו, תגיד לי, מה השתגעת? פה יש גנבים, אנסים, שודדים, מה תקנה פה קרקע? לך תקנה ברמתיים צופים, מאחורי נבי סמואל. בסדר, קנה שם שטח אדמה ברמתיים צופים, מאחורי נבי סמואל, ובאיזשהו שלב כבר לא יכול להגיע לשם, לא יכול לבנות שם. באיזה יום בעיר מגיע איזשהו ידיע להעביר בשעי דבורקס, אומר, תשמע, אני אוסף קושן עם עתיקים, שמעתי שיש לך קושן עתיק שזה מסבא שלך, מאבא שלך, תמכור לזה ב-50 לירות. אבא שלי מכר לו את זה. שבועיים אחרי זה השתחרר כל האזור הזה, ואז אחרי מלחמת ששת הימים מקום משוחרר, אבי בא לבשי דבורקס, אומר לו, שמע, תחזיר את השטר, אומר, אין דבר כזה, מחרת לי. קרא אותו לבדין של עדה חרדית, עדה חרדית שמעת טענות מכאן, טענות משם, ופסקו שהקרקע שייכת לאבא שלי, והקושן שייך לדבורקס. אז הוא מזית הקושן, אבא שלי את הקרקע, וזהו, ואין מה לעשות עם הדבר הזה. יש תפילה ארוכה מאוד שנמצא בגנזה הקהירית, אבל זה אני מציע לכל אחד ללכת לבדוק לבד. יש פעילות גדולה על קברו של שמואל הנביא, יש שם אנשים שמצאו להם חזקה במקום, ומנהלים ועושים, אבל יש אנשים שאני רואה שולחים ברגל, אני לא פעם, ראיתי אנשים שולחים ברגל לשבת, הלוך חזור, בעיקר אנשים משכונת רמות בלי שבת הולכים ברגל, למקום תוך סכנת נפשות, ללכת על הכביש, אבל אנשים במקום הזה הפך להיות מקום חביב עליהם, בכלל לעלות על הגג, לשבת על הגג ולצפות על ירושלים, זה אחד מהדברים המרוממים. עד כאן. עד כאן סיפורי ירושלים, עד כאן על שמואל הנביא, שילכם לילה טוב והמשך הזנה עריבה.